תגידו לי רגע משהו. אני רוצה לשאול אתכם, אבל תגידו לי את האמת. זה נראה לכם הגיוני שאנחנו בפרק 21 בפודקאסט שמתעסק בסדר, ולא עשיתי עד עכשיו מקום של כבוד למיודענו, ידידנו משכבר הימים, הבלגן, כי לי זה לא נשמע בכלל. אז היום פרק שיסדר לכם את הראש. יאללה, בלגן. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי אבנון קרייזל, מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפא בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו טוב יותר וקרוב יותר, והוא מתאים לכולם. תכלס הוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית, וגם למי שמאתגר להם איתו. זה פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי, אולי זה יניע אצלכם משהו מבפנים, אולי יבוא לכם לעשות לבית שלכם טוב, ואז הוא יעשה לכם טוב בחזרה. יאללה, בואו נתחיל.
רגע של עברית.
טוב, אז אולי נתחיל בזה שאני באמת יהיה רגע זה אבשלום קור קטנה כזו חמודה, ואני אספר לכם שהמילה הזו בכלל בלגן הגיעה במקור מהשפה הפרסית, שבה היא בעצם שימשה לתאר מרפסת או עליית גג שבעצם שימשו למחסן. בפרסית קוראים בזה בלחנה. בלחנה, קח מפה את כל הבלחנה שלך. בקיצר, במאה ה-18 היו מחסנים ששימשו להצגות תיאטרון, כאילו מצחיקות כאלה, וקראו להם בלגן, וככה בעצם המילה הזו הורחבה כדי לשמש תיאור של מצבים של אי סדר. ואלינו הגיע עם העליות הראשונות, אז בלחנה, בלגן וכולי. עכשיו אני רוצה רגע המלצה, המלצה ממש רותחת, בעיקר המבולגנות שביניכן, או כאלה שחיות עם מבולגנים, או כאלה שחיים עם מבולגנות. בעיקר אלה שאוהבות ונהנות מספרים יפים ומאוירים לעילה ולעילה. בעיקר אם בא לכם לשחרר קצת ולצחוק, כי לבלגן יש גם הרבה צדדים מצחיקים אם מסתכלים עליו בעיניים טובות. אז ממש לפני כחודש כזה יצא לעולם ספר מהמם שקוראים לו יהיה בסדר, שכתבה ויירה בכישרון באמת באמת יוצא דופן בעיניי עינת צרפתי. והספר הזה, כמו שכתוב על הכריכה שלו, הוא המדריך לבלגניסטים ולאלה שחושבים שהם לא. עינת כותבת בפתיחה שהמדריך הזה לא ממש יסייע לכם להיות פחות מבולגנים, אבל הוא יעזור לכם להבין שאתם לא המבולגנים היחידים בעולם. ובתור מסודרת אני רוצה להוסיף, בתור מסודרת שיש לראש של מסודרת, שהמדריך הזה עזר לי להיכנס קצת לראש של מבולגנת, ולהבין קצת יותר טוב איך זה עובד שם, ובשבילי שמתעסקת עם הנושא הזה כל כך הרבה זמן, זה באמת חתיכת דבר גדול. אז היום בפרק על הבלגן, אני אביא כל מיני דברים מתוך הספר של עינת שהוא מדריך לבלגניסטים, וכמובן שאני אביא את החלק שלי עם המדריך האופטימי שלי לטיפול בבית, וככה אני מקווה לעשות לכולנו קצת סדר בבלגן. אוקיי, אז קודם כל, אני רוצה להתחיל באישור קו, ממש אישור קו ששתינו, אישה מבולגנת ואישה מסודרת, שחוקרות את הנושא משני הצדדים שלו, כתבנו ספרים, והחלטתי שזה ששתינו כתבנו על זה ספרים, זו ראייה חותכת לזה שאנחנו יודעות קצת על מה אנחנו מדברות, גם אם אנחנו מומחיות מטעם עצמנו ואף אחד לא הסמיך אותנו לעניין, אבל שתינו מסכימות על זה, תקשיבו טוב, שאנשים נולדים מבולגנים, אוקיי? זה לא איזה אפיזודה, זה לא איזה דבר שהם רכשו במהלך ילדותם או בגרותם, אנשים נולדים מבולגנים. זאת אומרת, האנשים המבולגנים נולדים מבולגנים. זה דבר אחד, שהוא חשוב בעיניי. ודבר השני ששתינו מסכימות עליו, זה גם אם אתם מבולגנים, גם אם אתם נשואים למבולגן, גם אם אתם הורים לילד כזה, זה שמבולגנים היו מעדיפים להיוולד לא מבולגנים. אוקיי? זאת אומרת, הם לא בחרו בזה. זה לא דבר שמגניב אותם, זה לא איזה דבר שהם הכי מתגאים בו, זה לא עוזר להם בחיים להיות מבולגן. זאת אומרת, אם היה אפשר, כולם היו מעדיפים להיוולד מסודרים או די מסודרים, אוקיי? זה דבר שחשוב להבין אותו. כמו שעינת צרפתי כותבת ומאיירת בספר שלה, זה כמעט לא עוזר אף פעם להיות מפולגן. אני רוצה להקריא לכם רגע איזה קטע שהיא מדברת על זה. אפשר לומר שחוץ מאשר בקומדיות רומנטיות, כשנופל הגיבורה המבולגנת אך חיננית, התיק המרושל אך חינני שלה, והכל מתפזר על הרצפה, ואז אהבת חייה רוכן לעזור לה לאסוף את חולת התיק, חוץ מאשר במקרה הזה, להיות מבולגן לא הועיל לאף אחד בשום צורה. והיא מסבירה ומרחיבה עוד בהרבה מאוד מילים ואיורים, איך עוד זה לא עוזר. למשל, אלו הדברים שבן אדם מבולגן מאבד בחודשיים. שני מתנים, טבעת יהלום, סנדל של ילד, תיק, שלושה ארנקים, שני כרטיסי אשראי, לא כולל את אלו שהוא בארנק, ושהיה בכיס של המעיל, וזה שהוא שם בכיסוי של הטלפון הנייד, כי זה נראה לו רעיון טוב. שני טלפונים ניידים, לא זה עם הכרטיס אשראי, זה סיפור נפרד. שלושה גרבי ימין, חמישה גרבי שמאל, פינצטה, עטים, מפתחות לבית, מפתחות לאופניים, מפתח ליומן, מחברת חשבון, חמש מטריות, אלף סיכות ראש, וכו וכו. זה רשימה ארוכה שכמעט אינה נגמרת, ומדברת למשל על הבזבוז זמן שכרוך בלהיות אדם מבולגן. בממוצע, האדם המבולגן מבלה 5 שנים מחייו בחיפוש אחר מפתחות הבית, 2.5 שנים בערך בניסיונות להיזכר איפה הוא השאיר את הטלפון, וכשנה ורבע בשיחות עם נציג של חברת האשראי כדי לבטל את הכרטיס הישן ולהזמין חדש אחרי שהוא איבד את הארנק. אז ההבנה הזאת היא שהמבולגנים, זה לא מגניב להם להיות מבולגנים. אני חושבת שאם אתם מאזינים עכשיו פה ואתם מהצד המסודר של העניין, זה משהו שאנחנו צריכים להבין. אני מרגישה שהאישור הזה הוא חשוב באופן מהותי, כי המבולגנים לא רק שהם לא בחרו להיוולד כאלה, ולא רק שיש להם את האתגרי בלגן שלהם להתמודד איתם כל חייהם, הם גם סובלים כל הזמן מרגשות אשם ומעלבונות והתנשאות וגלגולי עיניים מצד המסודרים שסביבם. עכשיו אני רוצה שננסה רגע להבין מה זה בעצם בלגן. אז אני מקריאה רגע את מה שעינת כותבת, זה קטן ויפה, ואחר כך אני ארחיב על זה את החלקים שלי. אז היא אומרת שבלגן הוא סך החפצים שלנו, וכל המשימות שאנחנו לא עושים, או שלא הספקנו, או שאנחנו דוחים לאחר כך. הוא מורכב מחפצים, או ממנהגים בעלי משמעות בשבילנו, או שהיו כאלה פעם וקשה לנו להיפרד מהם ולשחרר אותם, או שסתם אין לנו מושג מה לעשות בהם, כל אחד והחבילה שלו. מטען שמכביד עלינו, אבל שהוא גם אנחנו, ומי שאנחנו, או היינו, או שאנחנו רוצים להיות, אבל מפחדים. ככה אומרת עינת בספר שלה, וזה באמת ככה מאוד פרוזאי, אבל אני רוצה רגע שנדבר על זה באופן קונקרטי. אני הזכרתי את זה, או הסברתי את זה קצת בפרק 8 פה בפודקאסט, אבל אני אחזור על זה שוב, כי זה חשוב, חשוב. רוב הבתים המבולגנים סובלים מאחת מהבעיות הבאות. אחד, זה עודף חפצים או ריבוי של חפצים. עכשיו, אני לא מדברת על הגרנות מהסוג הכפייתי, כי זאת הפרעה. אני מדברת עכשיו פה על הנורמה, אוקיי? אני לא מדברת על ההפרעות שנמצאות מחוץ לקשת הנורמה, אוקיי? מחוץ לטווח. אז לא כל הגרנים סובלים מהפרעה של ממש, אבל מהניסיון שלי, כולנו באיזשהו אופן נמצאים על איזשהו רצף הגרני, אוקיי? וכולנו מתקשים להיפרד מחפצים, ולכן אנחנו צוברים יותר מדי מהם. אז עודף או ריבוי של חפצים זה דבר שמייצר בלגן. זה אחד. הדבר השני, שזה סוג אחר של בלגן, זה שהחפצים בעצם מפוזרים בבית ולא חוזרים למקום. בעצם אנחנו מדברים פה כשרוב, הרבה מאוד מהמבולגנים, שהם אתם או אנשים שאתם חיים איתם, אין להם בעיה או שפחות יש להם בעיה לשחרר או להיפרד מחפצים, אבל יש להם בעיה להחזיר אותם למקום. זה כמובן קשור להפרעות קשב, לקשיי התארגנות, אבל זה לא משנה הסיבות. בתים שיש בהם חפצים מפוזרים, אוקיי? זה בתים מבולגנים. והאפשרות השלישית זה בעצם שילוב של שני הדברים האלה. זאת אומרת, הבית סובל פעמיים, גם מריבוי של חפצים, וגם מזה שלא מחזירים אותם למקום. זאת אומרת, חיים בו אנשים שגם מתקשים לשחרר וגם מתקשים להחזיר. עכשיו, כשאני מסבירה לכם את הדבר הזה, אז צריך להבין שהרי הבית הוא לא עושה שום דבר לבד, זה האנשים שחיים בו. אז הטייפים של האנשים האלה בעצם טייפים שונים. יש סוג של אנשים שמתאים להם להגיד, קשה לי לשחרר את זה. זאת אומרת, אם למישהו קשה לשחרר חפצים, כנראה שבבית יהיה לו ריבוי ועודף של חפצים. וזה אנשים אחרים מסוג אחר, זה אנשים שיגידו, קשה לי להחזיר את החפץ הזה למקום. ויש גם את הסוג המורכב יותר של גם קשה לי לשחרר את זה, וגם קשה לי להחזיר את זה למקום. עכשיו, כשאני מגיעה לבית מבולגן, אני קודם כל מנסה להבין איזה סוג של בלגן יש שם. עכשיו, איך אני עושה את זה, את האבחון הזה? אני רוצה לספר לכם, לגלות לכם, שלא הייתי צריכה לעשות על זה דוקטורט בהרווארד. זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לפתוח את הארונות, אוקיי? עכשיו, אם הארונות דלילים ויש בהם הרבה אוויר, ומין תחושה כזאת שהם לא באמת מנוצלים, מדובר בבית שיש בו קושי להחזיר למקום. כאילו יש מלא מקום בארונות ובמגירות, אבל כל החפצים נשארים בחוץ, אוקיי? אז זה לא בית אגרני, זה יותר בית שקשור להחזרה למקום. עכשיו, אם אני פותחת את הארונות והם חנוקים, לא נושמים, זה בדרך כלל בית שמתקשה לשחרר. ואם גם בתוך הארונות הכל מפוצץ, וגם יש מלא מלא חפצים שמפוזרים בבית, אנחנו תכף נרד פה לרזולוציות, זה בעצם בית שהוא גם וגם. עכשיו, כדי שיהיה לנו יותר קל להבין עם מה אנחנו מתמודדים בבית שלנו, איפה נקודות החוזק ואיפה הנקודות שדורשות טיפול, אני עכשיו רוצה בעצם שננסה למפות ביחד את הכאוס. אז קחו אוויר ובואו נכיר ביחד את הבלגן שלכם. תופעת הסלסילה. אז דמיינו שאתם, יש לפניכם סלסלת נוי, לא משנה, מקרמיקה, מקש, מזכוכית, מברזל, לא אכפת לי ממה היא עשויה. הסלסלה עומדת ריקה על השולחן שנמצא בסביבתכם. מה יקרה לסלסלה הזאת תוך כמה דקות מהרגע שהיא הונחה שם? כן, נכון, היא תתחיל להתמלא בכסף קטן, בחלקים של פאזל, בדיסקון קי, בסוללות ריקות, בקבל של מטען, בכפתור שנפל, בעטיפה של פלסטר, בחוץ סבוך של אוזניות ועוד ועוד. אפשר גם לקרוא לסלסלות האלה סלסלות פאסיב אגרסיב, כאילו הם יושבות להם בשקט על המדף או על השולחן, ואוגרות בתוכן אנרגיות שליליות. עכשיו, הסלסלות האלה הם גם מצד אחד בעצם מצילות אותנו, כי הם כאילו הפתרון הזה לכל מה שאנחנו לא יודעים איפה לשים. אבל למיין תחולה של סלסלה כזאת זה משהו שבאמת דורש עצבים מאוד מאוד חזקים. יש בתים שאני מגיעה אליהם וכל מה שאני עושה זה רק מפרק את סלסלות, שזה... זה כאילו, זה לא כיף, זה לא כיף, אני אגיד לכם. בעצם הרי אין לסלסלות האלה שום נושא, זה מין כאילו תערובת לא מגניבה של כל מה שלא ידעו איפה לשים, של כל מה שלא ידענו איפה לשים, אוקיי? עכשיו, אם הסלסלה הזאת שאתם שמים על השולחן, לא משנה, מקרמיקה או קש או זכוכית, או מה שזה לא יהיה, נגיד יהיו בפנים לימונים או בננות או אבוקדו או עציץ עם פרחים, אז הסיכוי שאתם תשימו בפנים חלקים של פאזל או קבל של אייפון, הוא יורד בצורה דרמטית, אוקיי? אז כאילו, תשימו לב, זאת אומרת, אם אתם שמים סלסלה, שימו בדברים מגניבים, שהיא תדע, אני הסלסלה של הקלמנטינות, אוקיי? אם אין לכם קלמנטינות ואין לכם מה לשים על הסלסלה, תשימו אותה בארון. אתם לא צריכים סלסלה ככה שעומדת ריקה בחוץ, בסדר? בוא נסכם את זה. תופעת המשטחים. כל משטח שאין לו תפקיד מוגדר, בעצם הופך בבתים מסוימים בתוך רגע למקום ששמים עליו דברים שלא צריכים להיות עליו, אוקיי? במילים פשוטות, לאזור של בלגן. עכשיו, בואו ניקח למשל דוגמה שכולכם מכירים. בבית יש שני שולחנות אוכל. אחד יש במטבח, ועוד אחד שקוראים לו שולחן פינת האוכל. הזכרתי אותו דרך אגב בשבוע שעבר, בפרק שעבר, בפרק על הפסנתר, שדיברתי על השולחן פינת אוכל. שני משטחים שמיועדים בעיקרון לישיבה סביבם, אוקיי? אבל סביב כמה שולחנות אנחנו בדרך כלל יושבים ואוכלים? סביב שולחן אחד. ולכן בדרך כלל שולחן פינת האוכל שמיועד לאורחים, הוא הופך לקר פורה להנחת תיקים ומיילים ועיתונים ודואר, אוקיי? יש בתים שאפשר לפגוש בתופעה של המשטחים באמת על כל חלקה טובה ש... פשוט נבנתה בצורה מאוזנת, אוקיי? כאילו הצדדים של המדפים ושל המדרגות, ולפעמים גם הרצפה, ושידות וספות, הכל. כל דבר שאפשר להניח עליו חפצים בלי שיתגלגלו, סובל בבתים מסוימים מתופעת המשטחים. תופעת חדר האורחים. התופעה הזאת בעצם, לא צריך בשביל זה באמת חדר אורחים, אבל היא מתייחסת לכל חדר או חלל או אזור בבית שאין להם תפקיד ברור. זוכרים את המרפסת בפרסית מפתיחת הפרק? בעל החונה? זוכרים? אז החלל הזה, שלא היה לו תפקיד ברור עוד בעת העתיקה, תופעת חדר האורחים יכולה להגדיר את החדר לתינוק שעוד לא נולד, אבל מתי שהוא יגיע, או החדר לאורחים שלא יגיעו, כי גם אם הם יגיעו, הם כנראה לא יישארו לישון. או המרפסת האחורית שלא נקבע לה איזה ייעוד, בהתחלה שמתם שם מזוודות שלא היה כוח לשים מעל הארון, ואז אתה מעברר כי הגיע החורף, ואז אתה רדיאטור כי הגיע הקיץ, ואז אתה מיטת תינוק, מפורקת, כי הוא עבר כבר למיטת מעבר, וככה בעצם החדר הזה שאין לו איזה תפקיד ברור, הוא הופך למחסן. אני רוצה להדגיש שהתופעה הזאת של חדר שאין לו תפקיד והופך למחסן היא לגמרי טבעית. כמו גם תופעת הסלסלה ותופעת המשטחים. לפעמים אני מגיעה גם לבתים שהם גדולים מדי בשביל הבן אדם האחד או הזוג שחי בהם. הם לא צריכים כל כך הרבה חדרים שיתרוקנו מילדים. ואז החדרים שלא יודעים מי הם, החדרים בעצם אין להם הגדרה, אין להם תפקיד. ואז הם בעצם מתחילים לאסוף לתוכם חפצים. ברגע שלחדר יש ייעוד, אז הוא הרבה יותר בקלות מתפנה מכל מה שהצטבר אצלו. אז זה אני חושבת שזה דבר מעודד. תופעת אולי פעם. עכשיו אני מספרת לכם איזה דבר שאני מספרת עליו בתוך הספר שלי. הגיבורת הסיפור הקטן שלפנינו היא מאזינה נאמנה של הפודקאסט הזה, אז היוש. אני מסדרת את המטבח עם ליאת. לליאת יש מטבח קטן, כאילו, מה זה קטן? מטבח סטנדרטי. ועמוס מאוד. ובו, בין היתר, שאנחנו פותחות ככה ומוציאות דברים מתוך הארונות, יש 4 סטים של כלים סטנדרטיים לגמרי. כאילו 4 סרוויזים כאלה. אני אומרת לה, למה את צריכה להחזיק פה 4 סטים של כלים? אני שואלת אותה, והיא עונה, אולי אלמה תרצה את זה. עכשיו, אלמה היא הבת שלה, והיא רק עכשיו מלאו לה 12. מה הסיכוי שאלמה תרצה את הכלים הסתמיים? אז כלים סתמיים, לא מדובר פה באיזה אירוע, דברים שהיא קיבלה מסבתא שלה, לא יודעת מה. סתם כלים. כשהיא תעזוב את הבית שלה בעוד איזה עשור, אוקיי? אז תופעת אולי פעם מתייחסת לכל החפצים בבית שאתם יודעים שאתם לא צריכים, יודעים שאתם לא רוצים, ובכל זאת משאירים אותם, כי אולי פעם, מי יודע. זה נכון גם לגבי כל הבגדים שפעם עלו עלינו, ואולי פעם עוד יעלו, או הבגדים שדווקא גדולים עלינו, ואולי פעם עוד נצטרך, ומחוות פנקק שקנינו פעם, אבל אף פעם לא השתמשנו בה, אבל יש לנו מחשבה שאולי פעם תגיע השבת הזו, שבה אנחנו נעשה בוקר של פנקקים, וכמובן מכונת התפירה, פריט יחיד ומיוחד, שלקחנו מסבתא אחרי שהיא נפטרה, ומי יודע, אולי פעם אנחנו נלמד לתפור. עכשיו גם פה, בתוך האולי פעם הזה, ולצד כל מה שאמרתי, חשוב לי ליישר קו, ולהגיד שלמשל גם אצלי בבית, אני זאתי עם הספר והפודקאסט וזה, 90% מהארון שלי שייך לקטגוריית אולי פעם. אני בעצם נותנת סימנים בבלגן, כמו בהגדה של פסח, כי זה עוזר לנו להבין רגע מה יש אצלנו, ולחשוב למה ובמה אנחנו ממשיכים להחזיק, אוקיי? עכשיו, אני משאירה את ה-90% בארון שלי שלא עולה עליי, כי אני גם מחזיקה איתי את התקווה הזאת, ומה ומי אני אהיה בלי התקווה. התקווה, כמו שאתם יודעים, היא כבר בת שנות 2000, ובמקומות שהיא משמחת אותנו וממלאת אותנו, אז אני דווקא בעד לעשות למקום. תופעת על כל צרה. פה אני צריכה ליישר רגע קו ולהגיד שהקטגוריה הזאת של התופעת על כל צרה, היא לא לוקחת בחשבון ימי מלחמה, אני מדברת כרגע על ימי שגרה, שאני מקווה שיחזרו אלינו במהרה בימינו. אז ככה, אני מספרת בספר על נומי, שאני קוראת לה סטוקרית, אבל לא כזאת שעורבת לאנשים בכניסה לחדר מדרגות, אלא כזו שעוגרת סטוקים, אוקיי? עוקבת באדיקות אחרי מבצעים ואוספת קופונים, ויש לה בבית טיטולים לילדים שלה, לתינוקות שלה חודשים קדימה, וקופסאות מטרנה לשלב שהם כבר יאכלו, אני לא יודעת מה, סטייקים. יש לה בקבוקי שמן, כאילו היא מתקלחת באמבטיה של קנולה. כאילו, והיא לא לבד. יש אנשים שאוגרים בבית שלהם סטוקים של מזון יבש וחומרי ניקוי, כאילו הם גרים במדבר. אבל הם לא גרים במדבר, הם גרים באמצע העיר, ויש להם חנויות שפתוחות 24/7 מתחת לבית, למקרה שהם יהיו חייבים רסק עגבניות דווקא ממש באמצע הלילה, ואין כמעט שום היגיון היום בעיניי להחזיק סטוקים במטבח. בטח לא כשהוא פשוט מתפוצץ בתוכו, ואין מקום, או שאתה מנסה להוציא משהו, הכל נופל עליך. אז אלא אם כן אתם גרים באזורים, לא יודעת מה, רחוקים מאוד מהעיר, או שיש לכם הרבה מאוד מקום, או שאתם בשלני על, ואתם כל היום במטבח, ואתם צריכים שיהיה לכם הרבה, אין, פשוט תנסו להימנע מהעניין הזה של סטוקים. תופעת הגם וגם. אחת מתופעות הבלגן הכי נפוצות, אבל גם הכי קלות לפתרון, היא תופעת הגם וגם. מה זה אומר גם וגם? זה אומר שנגיד הנעליים שלכם, הן מאוחסנות גם במגירה הזו, וגם בארון הזה, ויש עוד כמה בחדר הזה, ויש עוד כמה בכניסה לבית. או שלמשל יש לכם אורז, והוא גם במגירה של המזווה, וגם בארון של הקפה, ויש עוד שקית מותחלת בקופסה במקרר. והדבר הזה שיש כפילות ושילוש של מקומות יחסון לאותו נושא, יוצר עומסים ובלגן, בעיקר בגלל שאין לנו מושג אף פעם כמה יש לנו ומה יש לנו ואיפה זה. אוקיי? אז אני מציעה להתמקד ברעיון שאני קוראת לו איחוד משפחות. אוקיי? כולם, גם האורז וגם הנעליים, הם רוצים להיות עם החברים שלהם. אוקיי? אז נסו לקבץ את כל החפצים ששייכים לאותה קטגוריה במקום אחד. הכוסות הן לא רוצות להיות יחד עם צלוחיות, וקופסאות הפלסטיק הן גם כן, הן לא אוהבות לשבת ליד השימורים של הטונה. כל אחד אוהב להיות רק עם המשפחה שלו, במדף או במגירה. תופעת המשמש. עכשיו, תופעת המשמש היא בעצם מאוד מזכירה את תופעת הגם וגם, היא כאילו הצד השני של תופעת הגם וגם. זאת אומרת, אני בעצם פותחת את המגירה במטבח, ואני מוצאת בפנים שתי שקיות של פסטה, 4 קופסאות פלסטיק, 2 כפות עץ, מסננת גדולה, וחבילה של כוסות חד פעמיות. מישמש, אוקיי? כל מגירה או ארון, הם רוצים הגדרה מסודרת וברורה של מי הם ומה הם. חלוקת התפקידים צריכה להיות ברורה. יש מגירה שהיא לקופסאות פלסטיק, ויש מגירה שהיא למגבות מטבח, ויש ארון שהוא מזווה, ששם נמצא כל האוכל היבש, מרוכז בתוכו. הוא לא נמצא בעוד מקומות. בסדר, אם הארון הוא קטן, אז תעשו 2 ארונות למזווה. אבל מה שאני מתכוונת, שהטונה היא לא עומדת יחד עם קופסאות פלסטיק באותו מדף או באותה מגירה. אותו דבר כשאתם מסדרים משחקים. יש קופסה שבה יש פליימוביל, ויש קופסה שיש בה לגו. רק לגו. ויש סלסלה שיש בה רק בובות רכות וכולי. אני רוצה רגע לחזור לספר של עינת, ויש לה פרק שלם שהיא מתארת את הכישורים הייחודיים של המבולגנים, ומדברת בעצם על היתרונות האבולוציונים שיש בלהיות מבולגן. למשל, היא מדברת פה על כוח האלתור, כוח החזרה המנטלית בזמן, כוח החזרה המנטלית במרחב. זה הכל נורא חמוד ויפה. אתם צריכים לראות את זה, כי זה הכל מאויר, ואני אקריא לכם משהו על כוח הלא להתרגש. כאשר משהו הולך לאיבוד. איבוד של ארנק יכול לקלקל לאדם המסודר את היום. כשהוא לא מוצא את המפתח לבית, המסודר עובר טלטלה. הוא צריך לאסוף את עצמו ואת יכולותיו הארגוניות ולהיחלץ מהמצב הבלתי נעים. בשביל המבולגן, זהו בוקר שגרתי. המבולגן הוא בוגר, ממש לא מתרגש, כי זה קרה לו כבר מיליון פעם. חוץ מזה, אין בארנק הזה שום דבר חשוב, כי המבולגן מעולם לא הצליח לצבור יותר משני ניקובים בכרטיסיית הקפה. חוסר ודאות שהמבולגן חי בו מבטיח שהוא לא יתרגש משום מצב בלתי צפוי. הוא ישמור על קור רוח, לא משנה כמה פומבי או מביך יהיה המצב, הוא מסוכן. פשוט יודעים להתמודד עם הכל. אני אקריא לכם רגע גם את כוח החזרה המנטלית בזמן. מכיוון שלמבולגן אין את המסוגלות הקוגניטיבית להניח את החפץ במקום הקבוע שלו, הוא פיתח יכולת על להתחקות אחר שרשרת הפעולות מאז שהוא ראה את החפץ לאחרונה, ולשחזר אותה לאחור. אמנם הוא לא זוכר איפה הוא חלץ את הנעליים, ואם חלץ את שתיהן באותה נקודה, אבל הוא מסוגל לשחזר את כל המסלול המקוטע מהרגע שנכנס בדלת הבית אחר הצהריים, ועד הנקודה שבה הוא נמצא כרגע בבוקר המחרת. ויש כאילו מין ציור כזה של מוח כזה מלא מלא, ורואים את כל הפעולות שהוא משחזר כזה, מין נכנסתי הביתה, הלכתי לשירותים, היה לי טלפון. חזרתי להוריד את המים, חיפשתי את השלט של המזגן, הדלקתי את המזגן. הכנתי לי טוסט, שלחתי אימייל מהמחשב, המשכתי לאכול את הטוסט, הייתה דפיקה בדלת, ואז סיימתי את הטוסט. הלכתי להתקלח, שמתי את הצלחת של הטוסט בכיור, והלכתי לישון. אבל איפה נעל ימין? אוקיי, אז עכשיו משהו שבדרך כלל אני לא עושה, אבל היום אני מרגישה שהוא דווקא מתבקש. אז אם בא לכם, אבל רק אם בא לכם, תעשו בבית שלכם סיבוב בעיניים אוהבות וחומלות, ותנסו לעשות איזה מין מיפוי של הבלגן שלכם, להבין איזה תופעות יש לכם בבית. בעצם לזהות את התופעות זה השלב הראשון בלהתמודד עם הבלגן. אני רוצה רגע לחזור בשבילכם על התופעות שדיברנו עליהן. אז אמרנו שיש את תופעת הסלסילה, יש את תופעת המשטחים, יש את תופעת חדר האורחים, את תופעת אולי פעם, את תופעת על כל צרה, תופעת הגם וגם, ואת תופעת המשמש, אוקיי? וגם אתם יכולים לשאול את עצמכם ואת יתר בני הבית, אפשר גם אם אתם ככה יושבים ביחד לאכול, או לא יודעת מה, ברוח טובה, במצב רוח טוב, לנסות בעצם לחשוב, האם אני מתקשה להיפרד מחפצים, או האם אני מתקשה להחזיר אותם למקום, או האם אני גם וגם. זה השלב הראשון בעיניי כדי להתחיל לעשות סדר בבלגן הזה. אוקיי, הגענו לרגע של השיר. אני מקריאה לכם שיר מתוך הספר שלי, שקוראים לו מהכיור, וכתבה אותו יערה בר. מהכיור במטבח, תתחילי משם. אמרת לי כשאיבדתי את השתונותיי, לחשתי לשפופרת בייאוש שאני לא יודעת מאיפה להתחיל לאסוף את הבלגן שפעם היה חיי, ואת בקול רגוע ומלא ניסיון הנחית אותי באפלה. מהכלים שבכיור תתחילי. יערה בר. אז היום צללנו יותר עמוק לתוך הבלגן, איך הוא נראה, מה התופעות שאפשר לראות בבתים שלנו, של אחרים. יותר חשוב מזה למדנו שאנשים מבולגנים נולדו מבולגנים, הם לא בחרו בזה. רובם היו מוותרים על הטייטל הזה, אז בבקשה, רדו להם מהראש, או לפחות תוציאו מהסיסטם את הדיבור המעליב, תחליפו אותו במשהו יותר ענייני ומעשי. משהו טכני אבל חשוב שאני רוצה להתקן אתכם זה שכל הפרקים של הפודקאסט נמצאים גם באתר שלי עכשיו כקבצי אודיו רגילים. אם אתם מכירים אנשים שאין להם אפליקציות, אין להם גישה לאפליקציות, לא יודעים להתנהל באפליקציות, והתכנים האלה יכולים לעזור להם, אז זה נמצא גם באתר. הלינק לאתר שלי מצורף בטקסט של הפרק. ומזמן לא אמרתי לכם את זה, אבל אם חשבתם שהפרק הזה מעניין, אז תעבירו אותו לאנשים שיכולים לעזר בו. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, עוד לא לחצתם על הפעמון שמודיע לכם שעלה פרק חדש, אז זה הזמן. ואם אתם רוצים לפרגן, ועוד לא דירגתם אותי בחמישה כוכבים, אז באמת לוקח בדיוק שנייה. תודה לעינת צרפתי על הספר המקסים שלה שפתח לי את הראש. תודה לזק אביעד על העריכה. תודה לכם שאתם פה. נתראה בקרוב.